אתם מאזינים לתוכנית מפגשים מחוץ לקופסה בהגשת דוקטור חיננית לויפר פלד.
צהריים טובים, צהריים נהדרים, אני שמחה מאוד מאוד לארח אותך כאן, מתי יוגב, מה שלומך?
מצוין, איזה כיף להיות איתך.
איזה כיף שאת כאן איתי ואיתנו, תכף אני אציג אותך כאן בהרחבה. צהריים טובים לשוקי היקר, מה שלומך?
צהריים טובים, בסדר גמור.
כן, אני הגעתי לפה, אתה יודע, חצי דרך על רפסודה, חצי דרך על קייק. הגעתי מהצפון השוצף, גואש, לא, אם תיתן לי את זה, יופי, אני אודה לך מאוד.
אני מנסה להבין, אמרתי.
כן, כן, בסדר גמור.
תסימני אצבע האלה, ככה.
כן, נכון. וכמה תענוג להגיע לכאן?
לא חיברת חסקה לג'יפ?
אז זהו, שרציתי, אז בסוף החלטתי שאני אגיע על רפסודה, בדרך כלל אני מגיעה לכאן בכדור פורח, אז היום זה היה ככה.
את יכולה גם לה, אמרתי לך, את יכולה להשתמש במסוק של הרדיו, על הגג.
לא, היום לא.
כאילו סתם, הוא עומד כאן ללא שימוש.
לא, 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 למה אני סבלתי ולא אמרתם לי שיש כל מיני אופציות להגיע לכאן?
יש הרבה אופציות.
את לא שאלת?
את עוד לא היית גם פה כשיורד גשם.
בדיוק.
כשיורד כאן גשם, בכפר סבא במיוחד, אז הכל בירידה. ואז את רואה את גובה המים מגיעים כבר לגובה הדלת.
חשתי את זה מצוין.
פשוט יכולים לעשות כזה...
איך אני מכניסה את שוקי בשניות, בשניות.
לקוננות.
לקוננות שטויותי.
לא נורא, עוד שבועיים אנחנו ניפגש במקום אחר.
ברור, ברור, ברור. אנחנו ממש... זאת לא התוכנית האחרונה שלנו פה. יש לי עוד אחת, יש לי עוד אחת כאן, ואז אנחנו עוברים אולפן החדש שלנו, אנחנו נדבר על זה, לא היום.
לא.
אז קודם כל, נמצאת איתנו מתי יוגב, שהיום אנחנו נשוחח על נשים בפוליטיקה ופוליטיקה, על כל נושא של העצמה נשית, ואם מישהו יהיה מעוניין ליצור איתנו קשר, מוזמן לעשות את זה ב-03-677-3636, או לשלוח לנו וואטסאפ לרדיו 053-807-1213. אז מתי יקרה, איזה כיף לארח אותך כאן, אני אסתובב אלייך, אוכל לראותך.
תודה רבה, יקרה.
אחרי שסיימנו את החלקים הפורמליים, מה שנקרא. אז בואי ספרי לנו ככה, אני מניחה שחלק מהצופים מכירים אותך, וחלק מהצופים והמאזינים פחות מכירים, אז בואי תעשי לנו ככה, מי זו מתי, ואיפה אנחנו תופסים אותך בימים אלה?
אוקיי. אז באמת שאלו אותי איך מצאתי זמן להגיע לתוכנית, אבל לא יכולתי לעמוד בקסמים שלך. הכרנו בשבוע שעבר רק, וכבר התאהבתי, אין מה לעשות. כנראה קורה לכולם, לא?
לא יודעת, לא יודעת. או שכן, או שלא.
אז למרות
ש... אבל כשזה קורה, זה קורה.
אז למרות שגערו בי, כי אני באמצע פריימריז מטורפים בתנועת הליכוד, החלטתי שהנושא הזה מאוד חשוב, וחשוב שישמעו את קולי. ולכן אני כאן ובכיף נהנית במחיצתכם, זה אולפן חמים ונעים, מאוד נוח לי פה. אז ככה, בימים אלו אני מתמודדת ברשימת הליכוד לכנסת הבאה. ב-5 לפברואר התקיימו פריימריז, זה אומר בחירות פנימיות, ואם אני אזכה, כפי אני רואה שזה מה שיקרה, וזה אני עושה את הכל כדי שזה יהיה, אז אני אשובץ במקום ה-25 של תנועת הליכוד, כחלק מהרשימה שתוצג לכנסת הבאה. זהו, אני מגיעה הנה מעמק חפר, וזה יישוב, אני גרה ביישוב קהילתי שנקרא בת חפר, הייתי שם חברת מועצה אזורית עמק חפר במשך 10 שנים, התעסקתי מאוד בעצמה נשית, אבל לא רק, והיה לי חשוב להעלות את זה לסדר היום הציבורי אצלנו בעמק חפר, זה דבר שלא היה קודם. והיום תודה לאל, נבחרה להיות ראשת מועצה אצלנו. אני מקווה שכולם יודעים ומכירים את החלק שלי בבחירה הזו. זה היה חלק מהאג'נדה שלי. וזהו, אני אתן לך לשאול אותי, תכווני אותי, מה את רוצה לשמוע?
ברור, מה זאת אומרת? קודם כל אני ממש שמחה לשמוע ש... באמת בלי נדר, ובעזרת השם, תיבחרי לכנסת הבאה במקום ה-25. אני חושבת שזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. אנחנו נשים כאילו קצת את הפוליטיקה בצד, כי התוכנית שלנו היא באמת לא תוכנית הרי שעוסקת בפוליטיקה. ראיתי אותך כאן, פגשתי אותך כאן בשבוע שעבר, בתוכנית של העמית שלי, שאול אייזנברג, שם דיברתם מספיק על פוליטיקה.
נכון.
אני דווקא הייתי רוצה שהתוכנית הזאת נשים ככה יותר דגשים על נשים בפוליטיקה ופוליטיקה, מבלי להיכנס לפוליטיקה. כאילו, יש בזה קצת אלמנט פילוסופי משהו, אבל מאוד מאוד חשוב. אני חושבת שבכלל, בשנה הזו, לפני חודשיים, היו לנו בחירות לרשויות המקומיות, וחל איזשהו מהפך. אני חושבת בהחלט. שהייתה איזושהי תפנית, ובכל זאת זה עדיין לא זה. הייתי שמחה ככה לשמוע ממך שאת בעצם נמצאת בתוך העסק הזה, להצביע ככה על נקודות, איך אפשר לעשות את הדברים אחרת, איך אפשר להיערך אחרת. אני יודעת שיש לפנינו עוד 4-5 שנים לבחירות הבאות, כי בחירות לכנסת זה כבר די גמרנו, זה too late מה שנקרא.
נכון.
איך אפשר לעשות את הדברים בצורה אחרת, ואולי לא רק מי שבעל הממון הוא זה שיכול להיכנס למקום?
אז ככה, אני לא בעלת ממון, והגעתי למקום בתודעה הציבורית, לשמחתי. בזכות זה שפשוט אימצתי את חוקי המשחק, ביחד עם הערכים שאני גדלתי עליהם, והתעקשתי להיות צמודה לטקסטים ולמה שלמדתי בבית.
ספרי לנו קצת על בית הורייך, כן. תמיד אומרים בית אבא, אבל זה לא רק בית אבא, זה בית הורייך.
לגמרי. אני תמיד קוראת לבית שלי בית בורגני, קלאסי. משפחה נורמטיבית, היינו 5 אחים, איבדתי אח בדרך ונשארנו 4 בנות. משפחה מאוד 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 רגילה, צנועה, גדלתי ברמת גן. וכל הזמן ידענו שצריך למצוא מקום עבודה וללמוד ולעשות, ותמיד לדאוג לקור מחצבתך. זאת אומרת, דווקא לא למדתי לצמוח או לפרוץ את תקרת הזכוכית. ידעתי שיש את המקום שלך וזה טוב.
בטוח.
אבל הייתי ילדה מרדנית. תמיד התנדבתי בקהילה, זה היה לנו נוער נמלה, נוער מתנדב למען הקהילה, אז הלכתי. בתנועות הנוער תמיד ידעתי לאמץ לצידי את הילדים החלשים, את האנשים החלשים. זאת הייתה תכונה שהתפתחה אצלי באופן טבעי, אבל לא הכרתי בתכונה הזו כתכונה מנהיגותית או משהו כזה. וכשהגעתי הביתה והייתי מספרת כל מיני סיפורים, דווקא היה זה אבא שלי שהיה דואג להגיד לי, אל תתערבי בכל דבר. תלמדי משלושת הקופים. לא ראיתי, לא שמעתי, לא ידעתי. לא להתעמת. וזה היה מאתגר אותי אפילו יותר. דווקא אמא שלי הייתה זו שגאה בי, בזה שאני דווקא כן פורצת גבולות ומנסה, ולוקחת את החלקים הקשים של החיים ומנסה להפוך אותם למאתגרים יותר. וזהו, וכשפגשתי את החברות שלי לפני 5-6 שנים, וסיפרתי להם שאני נמצאת בהליך כזה של רוצה להיות חברת כנסת ומתמודדת, אז הם אמרו לי, אנחנו ממש לא מתפלות לשמוע שאת שם. זה משהו ככה כינן בשטח, אבל לא צף אף פעם. אני לא הייתי מודעת אפילו לצורך או לחיידק הזה שנמצא בתוכי. וזהו, וכשניסיתי לבעלי, שם לפני? זה התחיל, לפני 33 שנים.
אוקיי.
ניסיתי לבעלי, ושם בעצם התחילה ההתפתחות הפרטית שלי. לשמחתי, התחתנתי עם אדם מאוד מאוד מעצים, מאוד תומך, מאוד אוהב, ונטול אגו לחלוטין.
אני חושבת שזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. אני פוגשת ככה כל מיני חברות ואנשים שאני מכירה, אם זה מתחבר לנושא הזה של הרדיו, או בכלל בחיים עצמם. ואני חושבת שכל הנושא הזה של העצמה נשית, זה מאוד מאוד משמעותי מבין הזוג בסיכומו
נכון,
של יום.
נכון.
אני יכולה גם להעיד על עצמי שהבעל שלי הוא אחד המפרגנים, באמת, הכי גדולים. זאת אומרת, אני לא זוכרת משהו שאמרתי לו שבא לי לעשות, הוא לא אמר לי, לכי על זה. זאת אומרת, זה אף פעם לא היה כאילו סימן שאלה, זה ישר היה לחי על זה. אני חושבת שכל הקטע הזה של פרגון מתוך הבית, גם של הבנים שלי שיהיו לי בריאים, זה תמיד, יאללה, אמא, לחי על זה. זאת אומרת...
לגמרי, זה חינוך.
ממש, ממש
כך. אני, כשניסיתי לו, הוא גר בהרצליה, ואני גדלתי ברמת גן. והוא היה שחקן כדורגל ביחס לזה שאדם מאוד עסוק וחוזר מאוחר מאוד הביתה. ואמרתי לו, אני רוצה לגור ליד אמא שלי. אז הוא אמר, אין בעיה, אבל תקחי בחשבון שבין העבודה לאימון שלי, יש לי שעתיים, אני לא אספיק להגיע הביתה. אז תבחרי את, אין בעיה. מבחינתי, מה שאת רוצה ואיפה שנוח לך, נהיה. אז הבנתי שאני לא אראה אותו בעצם מהבוקר עד הלילה, וניסיתי. ועברנו לגור בהרצליה. התאהבתי במקום, ואז לא הבנתי כל כך מה עשיתי ברמת גן, כי היא עירונית מדי בשבילי. פתאום הבנתי את זה. התחברתי לקהילה שם, וגם שם התנדבתי, וגם שם הדרכתי נשים שהן אימהות לילדים קטנים, איך להכין את הילדים חיטה א', במסגרת מכון אדלר, ואיזושהי תוכנית בפרויקט שיקום שכונות. וגם אז לא הבנתי את היכולת שלי לקחת אנשים כאילו ולאסוף אותם ולהרים אותם ובעצם להעצים עוד ועוד. גם שם לא גיליתי את הדבר הזה אצלי, זה פשוט בא טבעי. ולימים אני עסקתי בביטוח תמיד ורציתי לפתוח משרד. כבר הייתי אימא ואמרתי לבעלי, תקשיב, אני נורא רוצה להיות עצמאית, אבל גם אני וגם אתה מחוץ לבית כל כך הרבה שעות, זה לא ילך. ותביני שכדורגל זה היה הדבר הכי חשוב והאהוב שלו בחיים. הוא אמר לי, אין בעיה, תני לי לסיים את העונה, אני אעזוב ותפתחי עסק. ואז הוא היה פנוי לילדים שלי ואני פתחתי עסק. והוא כל הזמן תמך ובדק שהכל בסדר איתי ושאני לא נופלת ולא קורסת. וכל ההתפתחות האישית שלי באמת הייתה סביב המשפחה שלי. המשפחה מאוד מעצימה, מאוד מאוד מעצימה. אבל באיזשהו שלב בחיי, הגעתי לקורס כזה ליזמות נשים בעמק חפר. עברנו לעמק חפר, את זה לא סיפרתי לך באמצע. וגם את זה הוא עשה ויתור גדול, כי הרצליאני שנולד בהרצליה ורצה למות שם, הבטחתי לקחת את העצמות שלו אחרי להרצליה. אז אמר, בואי לניסוי. בואי ננסה. היה לי חשוב לגדל את הילדים שלי בסביבה נעימה, בטובה ומוגנת.
כפרית יותר.
בדיוק, מוגנת מאוד. בקיצור, הגענו לשם, וכשפתחתי את העסק, יצאתי לקורס ליזמות נשים, פגשתי שם 60 נשים מדהימות, וכל אחת סיפרה כמה קשה לה וכמה לא זה, והרגשתי שאני נמצאת במקום שלא מוכר לי. מה קשה? את רוצה לשתוח עסק? תפתחי, תגידי, תעשי, זה מה שהיה לי. ובחוץ משכתי את אור הזרקורים אליי. כולם שאלו, על מה את מדברת? את לא מודעת לזה, שזה לא כל כך פשוט, הבעל לא מפרגן, ואת לא חוזרת, והבית לא נקי, ואין כביסה, ואין בישולים. אני אומרת, אבל בסדר, אפשר לעשות את זה ביחד. אמרו לי, לא, זה לא עובד ככה. זה רק אצלך ואצל עוד מעט מאוד נשים. ושם הבנתי בדיוק. בדיוק זה היה הרגע המכונן שאמרתי, רגע, מה זכיתי ויש נשים שלא זכו, אני רוצה לעזור להם. ומאז התחלתי לגשת לנשים ולבדוק איפה הבעיה שם ואיך אפשר לפתור אותה במסגרת המגבלות שלה. יש בעל שלא מפרגן, יש ילדים עם קשיים וזקוקים להורים שלהם לצידם. איך עושים את זה ביחד? איך מתמרנים שגם הבית יתפקד וגם את תצאי לדרך כמו שאת רוצה, כמו שאת חולמת? ואם את רוצה להיות בבית זה גם בסדר, אבל זה צריך להיות מתוך בחירה ולא מתוך אילוץ. והדברים האלה באמת גרמו לי להישאב אל הקטע הפמיניסטי, אבל אני לא פמיניסטית רדיקלית, זאת אומרת, אני לא מאלה ש...
משהו פנאטי.
בדיוק, אני ממש לא.
כמוני כמוך. אני חושבת גם, את יודעת, המון פעמים אני שומעת נשים שאומרות, הוא לא עזר לי, אף אחד לא עוזר לי. והגישה הבסיסית הזאת שלא עזר לי או לא עזרו לי, בכל מיני, אתה יודע, עניינים של בית וניקיון וכאלה, זה כבר מרגיז אותי. זאת אומרת, מה זאת אומרת, לא עזרו לך? למה צריך לעזור לך? מי החליט?
תוריד לי את הזבל,
בדיוק,
תדיח לי
כל
כלים.
כל המשפטים האלה, השגורים, את יודעת, אצל נשים, אצל גברים. ואני אומרת, כאילו בבסיס, למה זה בכלל צריך להיות ככה? מי החליט שבעצם מי שאמון על כל הנושא הזה של טיפול וטיפוח הבית, הוא דווקא האישה. ומה זאת אומרת, לעזור לה? גרים בבית, יש איקס אנשים שגרים בבית, אצל כל משפחה זה נכון. משתנה, וזה משתנה עם השנים כמובן, אבל צריך לעשות איזושהי חלוקה.
לגמרי.
לעתים הפוקוס צריך להיות לכיוון הבעל, או לכיוון האישה, או לכיוון ילד כזה או אחר, אבל בבסיס, החשיבה הבסיסית הזו, אני חושבת שהיא כבר באה ממקום מוחלש.
נכון.
בעצם העובדה שאישה באה ואומרת, צריכים לעזור לי, או תעזרו לי, זאת אומרת, כבר את כאישה, שמה את עצמך באיזשהו מקום שהוא so called נחות משהו.
נכון.
ומפה זה הרגע וזו הנקודה שבעצם צריך לתפוס את אותן נשים ולראות איפה אפשר לשנות את החשיבה הזו, ומשם לקום ולעשות איזשהו מעשה. כי יושבות אלפי נשים, או בבית, או במקומות שהן לא כל כך אוהבות, שזה לטעמי סוג של מתסכל, ולא מבינות שלקום ולעשות שינוי, זה משהו שהוא נתון בידיים שלהן. זאת אומרת, זה איזושהי בחירה אישית שלהן, קודם כל.
נכון מאוד. אני חושבת שגם בנוגע לילדים, הייתי מעבר רחוק, אפילו עד הלא מזמן, יושבת ראש ועד הורים בבית ספר, וכל פעם הייתי שומעת את ההורים אומרים, הוא הביא לי 70 במבחן במתמטיקה, הוא לא הביא לך, הוא פשוט השיג את הציון הזה, כי זה מה שהוא יודע לעשות. וזה גם היה משהו שהייתי מתכנתת בשיחה. איך יכול להיות מצב שההורה חושב שהכל עושים בשבילו, ואני צריכה להשיג את ההישג הזה של הילדים שלי, של בעלי, של המשפחה שלנו, של באמת כל המחויבויות הפנימיות, התפקוד. אני לא רואה את זה ככה. אני באמת רואה אותנו כתא משפחתי, איך אנחנו יחד מתגייסים למטרה מסוימת, וכמו שאמרת, פעם הפוקוס הוא על הבעל, ופעם הפוקוס הוא על אחד הילדים, או על כל הילדים, ופעם הפוקוס הוא גם על עצמך. לא לשכוח את עצמך, לא להתקרבן, לא להרגיש מסכנה כזאת ומשקיעה ועושה ועושה ולא עושים לי. תעשי לעצמך, תדאגי שכולם יעשו, ונהיה יחד ונצליח. ויש תמיד כוחות להכל. אני באמת יוצאת מהבית כשהכל מסודר, כי אני יודעת שזה לא יקרה, אם אני לא אהיה וזה לי זה מפריע. אז
בסדר,
אני אעשה את זה.
אוקיי, אז יש דברים, סבבה, אז יש דברים שאת עושה, כמו שיש דברים שאני עושה, כי אני יודעת שאני רוצה שהם יעשו בדרך שאני רוצה שהם יעשו, אז בשביל מה אחר כך להתעמת על זוטות? אז יש דברים שאנחנו באמת לוקחות ככה לידיים. אני רואה את שוקי באיקון, אז שוקי, בבקשה, בכבוד.
קודם כל, זה הצד הגברי של השיחה.
של השיחה, כן.
של השיחה. לא, להתגונן אני לא מתגונן. אני חושב, אני אתייחס למה שאת אמרת, מתי, כשהאימא אומרת, הוא הביא לי. אוקיי, אני לא חושב שהאימא התכוונה שהוא הביא לה את הציון, מתכוונת לזה שכנראה היא ציפתה לי יותר, והוא הביא רק את הציון 70. ואם הציפיות שלנו עולים על מה שהילד מסוגל. ואז כשהיא אומרת, הוא הביא לי, אז אני לא יודע, אני גם חושב, גם מה שחיננית אמרה, אנחנו נוטים להתאפס על המילה שנאמרת יותר מדי.
לא, אבל כשאתה אומר
אם
משהו...
אם האמא אמרה, הוא הביא לי ציון 70. נו, אלמוג,
כשאתה...
היום הבן שלי יצא למבחן, ונו, אלמוג, כמה הבאת ציון היום? אוקיי? זה אומר לי, רק 70. זהו, רק 70 הבאת לי.
אתה אומר, הבאת לי?
לא. אבל גם אם אני אגיד, הבאת לי, אוקיי? זה עדיין, לא צריך לעשות את זה, את הסוג של העליום הזה. כשאת דיברת על, אני קניתי לך, אני עשיתי לך, הרי זה לא מתחיל מהיום. ובזמנו, בעבר, אני רואה את זה מהבית, אצל ההורים שלי, אבא שלי מדבר, הוא אומר לה, מה את רוצה? הבאתי לך ביצים. אמרתי לו, רגע, הבאת לה ביצים. מי אוכל ביצים בבית? הוא אומר, אני. אמרתי, אז מה אתה רוצה? אז למי הבאת? זה אומר, אבל אני הבאתי לה, היא ביקשה.
זאת אומרת, כן, מה, זה אם היא לא...
זה בא מפני 70
לגמרי,
שנה,
לגמרי,
80
זה,
שנה.
זה משהו תרבותי.
והיום, בדיוק, אנחנו צריכים לשנות את זה.
אבל זה מייצר, בדיוק, האמירות האלה מייצרות מציאות.
נכון,
מציאות
נכון.
שהיא מושרשת בסופו
נכון,
של
נכון,
דבר.
עכשיו, למילים יש משמעות מאוד
פשוט,
מאוד
נכון, אבל אני גם אומר, אמרה ונשארה בחיים. הלאה. עובר, זאת אומרת, אם אנחנו נתחיל להתייחס לכל מילה, לכל משפט,
לכל
דבר שאמירה, כי כשהבן אדם אומר, הבאתי לך עגבניות, הבאתי לך בצל, הורדתי לך כביסה, אוקיי? מבחינתו, הוא לא, לא, זה התפקיד שלך ואני עושה את זה. ביקשת, אני אעשה, כי אנחנו הגברים, זה עם פשוט יותר. אנחנו לא עם שחושב יותר מדי, ואנחנו לא עם שאם תגידי לו לא להוריד את הכביסה, הוא יגיד לו, תשאירי אותי בבית, והמטלות של הבית יכולות להישאר כמו שהם.
נכון, לגמרי.
זה רוב הגברים.
זה בסדר, אתה יודע, שוקי, ממרום גילי וממרום גילנו, אנחנו ככל שגדלים, באמת, יותר מבינים כמה אנחנו שונים, הגברים והנשים, בחשיבה, בפרשנות, בהסתכלות על החיים.
כן, גם
בניקיון.
אני רוצה לחזור
שנייה בכל מיני דברים.
גם בניקיון, אני חושב שזה נקי, והיא יכולה לבוא ולהפוך את כל הבית מחדש, כי זה לא נקי.
אפילו ברמה של קפל כביסה, לא הבעיה שלה. אתה צריך את השרוול מימין ולא משמאל.
אז בכביסה אני לא מגלחתם בעלי.
אני רוצה רגע לחזור למה שאמרת קודם, מתי, בנושא הזה של הבאת לי ציון, קודם כל המושג הזה להביא. להביא מביאים מהמטבח את הקורס, או להביא חפץ. לא, לא, ברור לי שזה לא את, אלא שזה ציטוט. אבל אני אומרת קודם כל מבחינה לשונית. אז קודם כל, השגיאה הזאת, כמו שאני יכולה לשמוע עוד המון המון דברים
שהם... אם הוא היה מודע לשגיאה הלשונית שלו, הוא לא היה אומר גם בבטא.
יכול להיות. אבל אני רוצה באמת לקחת את זה לאיזשהו מקום, כי אנחנו מדברים פה גם על עניין הזה של הגשמה עצמית, אישית והעצמה נשית, שיש המון נשים, יש גם גברים, אבל יש המון נשים, המון אימהות, שבעצם יש דברים שהם לא הצליחו להגשים לעצמן בצעירותן, והיום הם כביכול, אני לא אגיד את סופרם, אבל דוחפות
דרך הילדים.
דרך הילדים, אנחנו יכולים לראות את זה היום בכלל, עם כל האין ספור תחרויות של השירים וריקודים וכאלה ואחרות, מבלי שאני אתחיל למנות, רואים את ההורים בחלק מהמקומות דוחפים את הילדים, כי הם לא היו במקום הזה, ולכן, כשמתי אומרת במרכאות כפולות, הבאת לי ציון, זאת אומרת, באיזשהו מקום, ואני מסתכלת על זה גם מהמקום הפסיכולוגי של העניין, וגם מתוך ניסיון עתיר שנים בתוך מערכת החינוך, לא שעזבתי אותה היום, היום רק אני ממקום אחר שם, שבעצם הבאת לי, זאת אומרת, יכולת להביא משהו אחר, כאילו אני כאימא לא הצלחתי להביא כשהייתי ילדה, אז אולי אתה בעצם תפצה את המקום הזה. אוקיי? ולפעמים גם לא ממלילים את זה, לא ממשיגים את זה, באופן שאני עכשיו המשגתי את זה, וזה יושב שם. ואני אקח את זה עוד טיפה אפילו וארחיב. זה כמו שהמון פעמים הורים שמזמינים אותם לבית הספר, או ליום הורים, או שהילד, הילדה עשו משהו לא בסדר, ואם הם חוו את בית הספר באופן לא נעים, קודם כל מהדהד להם שכאילו הזמינו עכשיו...
בתשפט.
בדיוק, אותם או את ההורים שלהם, נכון. אוקיי? אז קודם כל זה מפגיש אותם עם האני שלהם פעם. אז צריך להסתכל על זה באמת ככה, אין חוקים פה. זה לא אומר שכל מי שמשתמש בביטוי הזה, אז...
כשלמדתי במכון אדלר, נאמר לנו שבעיקר הילדים הבכורים, הם הכרטיס הביקור של ההורים.
נכון.
והם הופכים, זה נקרא מכת בכורות,
נכון.
והבכורים... מקבלים על עצמם את העול של התסכול של ההורים שלהם. אתה צריך להיות נקי, אתה צריך להיות מסודר, אתה צריך להיות חכם, אתה צריך להיות...
כן, בגלל זה אומרים שאת כל התאוריות אנחנו עושים עם הבכור, עם הבכורה, נכון?
ולכן כל הזמן אנחנו עסוקים בהישגים של הילדים שלנו, כדי...
אתה בכור, שוקי?
לא, אני רוצה רק... כאילו, תסתכלו איפה הגענו. זאת אומרת, הגענו, מכון אדלר, והגשמה, ואנחנו בזה... המוחות הכי גדולים שהיו במדינה יצאו מהדור הישן הפרימיטיבי.
לאו דווקא מכם כן. פרימיטיבי, אני לא אומר שפרימיטיבי.
הדור הפרימיטיבי, הדור שאמר הבאתי לך עגבנייה וקניתי לך והבאת לי ועשית לי. אני חושב שמה שקורה לדור שלנו זה שאנחנו יותר מדי בפסיכולוגיה ופחות מדי בתוכן. אנחנו יותר מדי בעיוני כל הזמן. אוקיי? אנחנו כל דבר מפרשים, אנחנו כל דבר נותנים לו פרשנות כזאת או אחרת. ואני חושב שהמוחות הכי גדולים שהיו במדינה הזו, מאז, אוקיי? תסתכלי, אנחנו לא מצליחים לייצר גאונים כמו שהיו אז.
תרשה לי להשיג השגות. יש לנו ילדים...
יש כמה גאונים.
יש לנו ילדים מבריקים.
נכון, אבל...
עם יכולת...
את יודעת מה? לא עשו להם את מה שאנחנו עושים פה עכשיו.
לא, לא עשו להם.
זה משהו אחר.
זה ברור, אבל אנחנו רוצים לנסות להשיג את המקסימום ממה שיש.
אנחנו צריכים
לגרום... יש לנו גם כלים יותר מאשר היו פעם.
לגרום לאנשים להבין שהאישה היא שווה, ולפעמים גם היא יכולה להיות יותר טובה, וזה בסדר גם אם האישה יותר טובה ממך. אוקיי? אנחנו צריכים לגרום לשוויון של הדברים. זאת אומרת, לא הגיוני שאם אני יושב בתפקיד ההפקה פה, אני אקבל יותר ממך.
נכון.
לא חשבת על זה.
היום הגבולות בכלל מטשטשים. היום הגבולות, אני חושבת, בכלל מטשטשים, ואנחנו נשמע עכשיו גם את השיר אין גבולות.
אין גבולות.
אין גבולות, של סבלימינל.
עכשיו בשידור חי, מפגשים מחוץ לקופסה, בהגשת דוקטור חיננית לויפר פלד.
אנחנו שמענו את השיר אין גבולות, ועשינו ככה איזשהו חיבור קודם לכל הנושא הזה של העצמה נשית, ואני רוצה עכשיו, אחרי השיר, לעשות איזשהו חיבור לשיר הזה, דווקא למקום הזה של הפוליטיקה, איך זה מתחבר באמת העניין הזה של אין גבולות עבורך?
אז ככה, כששמעתי והקשבתי לשיר הזה, באמת חשבתי על כל הנשים שאומרות, קשה לי ואין לי ולקחו לי ושתו לי ובחו לי, ואני אומרת, אין גבולות, את רוצה, באת לכאן כדי לנצח. כל דבר שתחליטי לעשות, תתמודדי עם הקשיים, תלכי נגד הזרם, ואל תתני לאף אחד לתת לך להבין שאת לא שווה מספיק, שאת לא שווה כמו מישהו אחר, אלא לעשות ולבנות לעצמך לא תקרת זכוכית, אלא פשוט איזשהו מקום פתוח שאת הולכת עד לאן שרוצה. פעם אמרתי למישהו, השמיים הם לא הגבול, הם רק התשתית שלנו.
נכון.
ומבחינתנו צריך לשאוף ולחלום עוד ועוד ועוד מבלי להסתכל על הקשיים בדרך.
זה ממש ככה נותן לי להבין איך הגעת בעצם להיות יושבת ראש עמותת מילה, מרכז ישראלי לשוויון הזדמנויות בחברה הישראלית. בואי ככה ספרי לנו איך הגעת לזה ותני לנו ככה.
אז אני באה מהעולם העסקי, אני סוכנת ביטוח כפי שציינתי, והתעסקתי בעיקר במחירה וקנייה של ביטוחים ופיננסים. אבל בתוך כדי זה נשאבתי דווקא למתן שירות לנושא של התביעות, למי שהסתבך וצריך לקבל כסף מחברת הביטוח, למי שבעצם נפל בגבולות האפורים, והלב שלי נמשך תמיד לסייע. והפלטפורמה שיש לי, פלטפורמה עסקית, היא לא מהמקום הסוציאלי או משהו כזה. ואמרתי, אני צריכה לחפש איזשהו מקום שממנו אני אוכל להתעסק כדי לסייע באופן רשמי. אז פתחתי עמותה, עמותה לשוויון הזדמנויות בחברה הישראלית, שמדברת על כל הנושא הזה של פערים בחברה הישראלית ואיך מגשרים, מבלי להרגיש מסכנים, אלא פשוט להבין מאיפה נובע הפער הזה ואיך ניתן לצמצם אותו ככל שרק נוכל. העמותה הזאת פועלת תחת 0 שקלים. זאת אומרת, כל מה שאני מביאה זה את עצמי, ואם יוצא כסף זה מהבית שלי, אני לא חייבת לאף אחד שום דבר, ואני לא רוצה להיות חייבת לאף אחד שום דבר. אני באמת רוצה לקבל פניות ציבור, אני רוצה לנסות לראות איך אני עוזרת לאנשים להתמודד עם הקשיים שלהם, עקב אפליה או הרגשה של פער שנוצר בחברה. אם זו אישה שהולכת למקום עבודה ומרגישה שנפנפו אותה כי יש לה שני ילדים קטנים בבית, או אם זה עולה חדש שמשהו בשפה שלו לא כל כך הסתדר כדי לקבל את העבודה שכל כך מתאימה לו, והוא למד והוא יודע את העבודה הזאת פיקס, לא נתנו לו את ההזדמנות להשתלב בעבודה. אם זה במערכות החינוך, שילוב של ילדים עם מוגבלויות בתוך מערכת חינוך נורמטיבית, כי הילד הזה הוא לא בהכרח מתאים למסגרת שכבר אנחנו מתכננים לילדים, אלא צריך לתת להם לחוות את החוויה החברתית הזאת כדי שהם יצמחו, יש להם בעצם לאן.
מי עוזר לך בתוך כל העמותה? מי הם האנשים?
כולם מתנדבים.
כמה אנשים יש?
יש לי איזה 3 מתנדבים ככה שמקבלים פניות ציבור, אני מקבלת
מענים. איפה אתם יושבים?
אצלי בבית, בבת חפר. היה לי אז משרד, אמרתי לך לביטוח, שאותו העברתי לשותף, ואז פיניתי את המקום הזה לעמותה. אנחנו מקבלים את הפניות, וזה לא משנה אם זה בטלפון, במייל או בדואר, בדרך כלל זה בטלפון. אני מבקשת לסגנן פנייה רשמית, לא כדי שיהיו לי תיקיות, אלא כדי שכשאני פונה למישהו, יגידו לי, תפני אותו אלינו. לא, אני לקחתי על עצמי. הבן שלי הוא עורך דין, וביקשתי ממנו לייצג את האנשים האלה שזקוקים לייצוג משפטי במידת הצורך.
יש איזשהו סיפור ככה מעניין שאת יכולה לשתף, מבלי לציין שמות כמובן?
הסיפור שאחר הגש אותי, וזה היה לא מזמן. זה היה כשביקשו ממני לסייע לאימא שרצתה לרשום את הבן שלה למסגרת חינוכית מסוימת, ואמרו לה, את לא גרה באזור הזה, ואת תסתדרי במקום מגורייך עם המקום. והיא אומרת, אבל יש לי עוד ילדה עם בעיה כזאת, ואני לא אוהבת את המקום הזה, זה לא מעצים, זה לא נותן לילדים כלום. זו המסגרת, פה אני רוצה שהילד שלי יהיה. וכשדיברתי עם מי שצריך לדבר בנושא, אמרו לי, תקשיבי, את יודעת שיש עדיפות קודם לתושבי המקום, ואחר כך למי שקשור. אמרתי, תקשיבי, אני עכשיו מדברת איתך לא פורמלית. אני לא רוצה להפוך את השיחה הזאת לפורמלית, כי את תסתבכי. איך יכול להיות מצב שאת יודעת שאת הולכת להציל ילד, להציל. ילד שנמצא ככה על על הקו הזה של בין לבין. הוא לא כזה והוא לא כזה. איך את מסוגלת לענות בצורה כזו קרה? ואז הכל השתנה. הכל השתנה ובחרו לקבל את הילד. אפילו הודיע לה שהילדה שלה התקבלה מרוב שנבהלו מהאיום שלי, וזה איום כזה. והתקשרו להגיד לה שהילדה התקבלה למערכת החינוך וצלצלה מלאה בהתרגשות, והיום מרוצה מאוד, והילד פורח, והאימא עד היום כל פעם מגיבה לי בפייסבוק ומגיבה אין כמוך, ובאמת לא רק דיבורים אלא באמת עשייה.
מדהים. אנחנו נמשיך לשוחח כמובן אחרי השיר, כי אני חושבת שאין יותר מתאים מלשמוע את השיר חזקה מהרוח. את מביאה איתך כל כך הרבה חוזק וכל כך הרבה חוסן וכל כך הרבה תעצומות נפש. ואחרי זה אני אשמע ואשמח לשמוע מאיפה זה מגיע, כל הכוחות האלה, מאיפה הם מגיעים.
בשידור חי, נפגשים מחוץ לקופסה, בהגשת דוקטור חיננית לויפר פלד.
אנחנו בשידור.
החלתי בהצלחה.
כן. תשם אותנו?
אתם בשידור.
אנחנו בשידור.
מה שאתם רואים פה זה מועמד למועמדת, מועמדת למועמד.
כן, ברור.
ככה זה בליכוד, זה תנועה חמה.
הפרגונים פה. העצמה נשית, העצמה של אנשים. נכון. וחזקה מהרוח, ואני חושבת, בהתחבר למה שדיברנו לפני השיר, מתי, שיש בך כוחות מדהימים, והייתי ככה רוצה לשמוע, איפה את חושבת לקחת את כל הכוחות האלה שלך ולתעל אותם מחר מחרתיים כשתהי חברת כנסת? כי אני צופה שתהי חברת כנסת ואת תגיעי אליי לשידור כחברת...
מבטיחה.
ברור, מבטיחה. כחברת כנסת.
מבטיחה.
איפה זה...
אז ככה.
מה בתוכניות? מה באג'נדה?
התחלנו משוויון הזדמנויות ו... ובאמת במהלך התקופה הזו יצא לי לפנות לנשים בכל הארץ שרצו ולא איזו להתמודד במערכות הבחירות השונות, ולא משנה אם זה למוניציפלי או לכנסת או לבד הבית. כל אישה שהייתה חפצה להיות מעורבת מעבר לוועדת הקישוט של הכיתה, אלא קצת יותר מזה, פשוט לקחתי אותה. לקחתי אותה איתי לחוויה. ואז היא נדבקה בחיידק, וכל פעם שהיא הייתה צריכה איזושהי עזרה, או היה מחסום או משהו, התקשרתי ועזרתי לה ופניתי, והפעלתי את כל הקשרים שאספתי בחיים שלי לטובת אותה אישה שמאוד חולמת ורוצה.
מחר את בכנסת, על מה את הולכת לשים את הדגש? את מה תביאי שאין היום?
אז ככה, בתנועת הליכוד יש תנועה של ליברלים, כי זו הגישה האמיתית של תנועת הליכוד. אני משלבת אותה עם קצת תיקון חברתי. אני טוענת שיש כאן פערים שנוצרו נוכח העלייה הלא מתוכננת, ההתיישבות שזרקו את יוצאי צפון אפריקה והמדינות ערב לפריפריה או לאזורים פחות מפותחים, ובמרכז קצת יותר את האירופאים. ואני חושבת שזו הייתה ההתחלה של האפליה ושל הפערים שנוצרו בחברה. אני רוצה קודם כל לעשות או להוביל מהלך של חישוב מס דיפרנציאלי. זה אומר להסתכל לתוך בית אב כתא אחד, לראות מה ההכנסות של הבית הזה ומה ההוצאות שלו. האם יש שם סטודנטים, האם יש שם נכים, האם יש שם חיילים, האם יש שם ילדים שהולכים למשפחתונים שעולים המון כסף. ואז לפי זה לחשב את היכולת שלנו כמדינה להעניק סיוע או לחילופין למסות אותם. ברגע שנצליח לצמצם את הפער הגדול הזה ולתת לילדים הזדמנויות לצמצם את הפער שההורים שלהם חוו, אני מאמצת לחיקי את השוק החופשי ואת התחרות שכל כך תרים את המדינה שלנו קדימה. אבל אני כן רוצה שהמדינה לא תשכח את האנשים השקופים, את האנשים החלשים, ואת האנשים שלא יודעים להגיע לא לתוכנית רדיו, ולא למרוץ לכנסת, כי אין להם, כי הם לא יכולים, כי לא זכו, כי האבא היה מתוסכל וירד לסמים או לאלכוהול, או האמא ירדה לזנות, ואלו מקרים קשים. זו החצר האחורית של מדינת ישראל, אני לא פוחדת להתעמת שם עם שום אתגר. אני רוצה להציף את הבעיות, אני לא רוצה לטייח אותן, ואני רוצה להתמודד כדי שבאמת בשנים הקרובות נרגיש פחות ופחות את הפערים האלה, להצמיח את הפריפריה, להצמיח את האנשים החלשים, לדבר אל אלה בדרום תל אביב כמו אל אלה בצפון תל אביב. לעשות כאן סוג של תיקון, ולאחר מכן להמשיך בדרכנו שאנחנו כל כך נאמנים לה.
אני מחזיקה אצבעות. אני חושבת שחשוב מאוד שיהיו נשים טובות ואיכותיות בפוליטיקה. הזמן שלנו הולך ומתקצר. ואני רוצה, קודם כל, אומנם התוכנית לא מסתיימת, אבל אני רוצה מאוד מאוד להודות לך על זה שהגעת לכאן.
בשמחה ובאהבה.
והאורחים שלי מקבלים ממני תמיד תעודה על זה שהגיעו לכאן. אז מאוד מאוד שמחתי להריח אותך. ובחרתי בציטוט של אנג'לינה ג'ולי, שאמרה, אם לא תצאו מהקופסה שבה גידלו אתכם, לא תבינו עד כמה יותר גדול העולם. אז אני חושבת שאת מסוג אנשים שמראות, בבקשה, זה בשבילך, שמראות בכיף ובאהבה.
אני מבטיחה משהו.
בבקשה.
אני אמסגר את זה.
אוקיי.
ואת תמצאי את זה כשתבואי לבקר בלשכה שלי.
אני אחכה.
לא משנה איפה היא תהיה.
בוודאי.
אז אני מבטיחה שזאת בעצם התעודה הראשונה שלי בדרך לכנסת.
בדרך, בדיוק.
ראית?
בדרך לכנסת.
ועוד תעודה מאיתנו, ועוד עם הצבעים הכי מיוחדים שיש, בצבע סגול, שזו סגולה להצלחה. סגולה לדברים הכי הכי טובים שיש. אנחנו ניסינו עכשיו לעלות על הקו, כן, אני יודעת, אנחנו ניסינו לעלות עכשיו על הקו את ראש מועצת כפר תבור, את עודד אלפרין, שחוגג היום יום הולדת. ניסיתי ככה להפתיע אותו ולברך אותו. אני מבינה כרגע מאשתו שהייתי על הקו מצד אחר עם רוני, שהוא כנראה עסוק, שנמצאים כנראה באיזשהו סוג של, איזושהי סוג של חוויה, ואני שמחה. אז עודד היקר, אחד האנשים היקרים לליבי, היום אתה בן 30, ראש המועצה הצעיר ביותר במדינה, כן, מצידי, לצידי, בוודאי, לצידי יושבת אישה בפוליטיקה עם עוצמה, ואצלנו בכפר יש בחור מדהים ומבריק. אני מאחלת לך המון המון ברכות, המון המון מזל טוב, באמת שתצמיח והכפר שלנו ימשיך לסגשג, ותהנה איפה שאתה נמצא יחד עם רוני היקרה והמקסימה. ואני רוצה להקדיש לך ככה בשם כולנו כאן באולפן את השיר מישהו איתי כאן של בנייה ברבי. אז המון מזל טוב, עודד.
אני גם רוצה להצטרף לברכות
שלך. ואת מוזמנת,
כן,
קדימה.
כן, בהחלט, איש מקסים, ואני חושבת שכדאי מאוד לדבר על העצמה של בני הנוער ופיתוח מנהיגות צעירה, שזה גם מאוד חשוב בחברה שלנו. אז המון מזל טוב.
אז אני רוצה להודות לך שאת הצטרפת לברכות. ואנחנו נשמע את השיר מישהו איתי כאן, עודד היקר, המון מזל טוב באהבה גדולה מאיתנו.
עכשיו בשידור חי מפגשים מחוץ לקופסה בהגשת דוקטור חיננית לויפר פלד.
אז שוב, עודד היקר, המון המון מזל טוב, ואיזה כיף שראש המועצה שלנו היום חוגג יום הולדת, ואני שמחה שמצאת לך יום ככה לנפוש ולנוח, כן, במחיצת רוני אשתך המקסימה.
טוב שהוא לא עשה את זה ביום רביעי. שלג בערי המרכז, שיטפונות.
לא, זה בסדר גמור שמצא להיום, לעצמו היום את הזמן הזה. ואני רוצה ככה לנצל, מתי, את הדקות האחרונות שלנו של השידור, באמת לשמוע ממך איזשהו מסר באמת לנשים ששומרות אותנו, מבחינתי נשים יכולות להיות במגוון גדול מאוד של גילאים, איזשהו מסר שבאמת כסוג של טיפ למקום הזה של העצמה.
אוקיי. אז כמו שאני תמיד אומרת, ורציתי לבחור את השיר, אבל אמרתי מה, כמה אפשר לבחור את אותו שיר, אותו דבר. יש שיר לגלי אתרי שנקרא תעשי רק מה שאת אוהבת.
כן, אחד השירים האהובים עליי.
בדיוק, ואני תמיד בוחרת בו. אבל אמרתי, הפעם נשנה, כי אני באה לתוכנית אחרת ואני רוצה משהו אחר. ומשהו עם המון כוחות. תעשי רק מה שבא לך. כמו שאמרתי לך, יש נשים שמעדיפות להיות בבית. הן אוהבות את זה. לא כי הן נהליצון.
וזה בסדר.
וזה בסדר גמור.
זה בסדר, זה לגיטימי. אני חושבת שאני, סליחה שאני מתפרצת לדברייך, אבל אני חושבת שגם אישה שלא עובדת מחוץ לבית, ועובדת רק בבית, בענייני הבית, שזה אנחנו יודעות מעל משרה מלאה, אם היא ממצא את עצמה בחוגים, עם הילדים, אני לא יודעת מה, זה בסדר גמור. זה בסדר.
אז זה מה שאני אומרת, שכל אישה תבחר לעצמה מה שהיא אוהבת לעשות, ותעשה את זה. תעשה תוך כדי תנועה. לפעמים יש קשיים בדרך, לפעמים יש, איך אמרו לנו בשיר הקודם, יש שברים.
נכון.
יש כאלה שדוחפים, יש כאלה שעוצרים. לעשות רק מה שאת אוהבת. פעם מישהו אמר לי שאיך מאלפים את החרגולים לקפוץ עד גובה מסוים, פשוט מכניסים אותם לתוך קופסה ושמים תקרה של זכוכית אגב.
לגמרי.
ואז הם גודלים ככה, שהם יכולים לנטר עד הגובה הזה. כשאתה מוציא אותם מהקופסה, הם ממשיכים לנטר עד הגובה הזה, כי זה מה שהם התרגלו וזה מה שהם למדו. אני אומרת מההתחלה, לא לשים תקרה בכלל. פשוט לנטר עד איפה שאת מגיעה. מטר, שני מטרים, שלושה מטרים. כמה שאת יכולה להגיע, תגיעי. תנצלי את המקסימום שיש בך כדי להגשים את עצמך. התסכול הזה הוא לא בריא למערכת היחסים עם בן הזוג, עם מערכת היחסים עם הילדים, עם החברים.
קודם כל עם עצמך. קודם כל עם עצמך. קודם כל עם עצמך.
אבל זה תסכול שהוא מלווה ככה מרירות. זה לא נעים להיות בסביבה של אדם שיש בו אנרגיות שליליות, ושהוא תמיד ככה ממורמר ועצבני. ברגע שאתה עושה סוויץ' בראש, ואתה אומר, אני אעשה משהו עם עצמי. כמו שאמרת, חוג. לא כל חוג עולה כל כך הרבה כסף, נכון, במידה ויש נכון, בעיה כספית. נכון, נכון. ולא כל חוג זה שלוש שעות, אלא יש כאלה שגם חצי שעה. קצת מכל דבר, לקרוא קצת, לצפות בטלוויזיה, סתם לשבת ולנוח. מה שאת אוהבת. תעשי את זה בכל שלב, בכל מקום, בכל גיל. זה מאוד 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 חשוב לעצמה הפרטית שלו.
מה תהיה קרה? לפני שאנחנו נשמע שיר ש... בטוח שאתי מאושרת לשמוע אותו, אני כבר ראיתי מה אתה מכין לנו שוקילה. אז הבחירות הן בתשעה באפריל, נכון? אז אני מקווה שבעשרה, נכון? בתשעה.
בחמישי לפברואר זו הבחירה הפרטית שלי.
בחמישה בפברואר, אז נחזיק אצבעות.
בדיוק.
ואחר כך בתשעה באפריל אלה הן הבחירות. נכון. נקווה שבעשרה באפריל, אינשאללה, יש לנו חברת כנסת חדשה בישראל, מתי יוגב.
אמן.
אז תעשי את מה שאת אוהבת, בעזרת השם, רק בריאות טובה, ואהבה.
אמן, תודה, תודה רבה.
וכוחות, ושמחתי.
אני שמחתי הרבה יותר. אני חייבת לציין. זוכרת את הפגישה הראשונה שלנו, מגנטת אותי. אמר, כתבתי לך, מגנטת אותי, התכוונתי לזה.
הדדי לגמרי. תחילתה של ידידות, והרבה מעבר לכך. תודה רבה.
נכון מאוד.
תודה לשוקי.
תודה לשוקי, באמת.
המדהים.
תודה רבה.